טוב, חברים יקרים, אנחנו באופן טבעי בימים הללו כל הלימוד שלנו הוא סביב המציאות המאוד מאוד נוראה בכל המובנים של המילה נוראה, גם במשמעות של נוראה לשלילה, אבל גם במשמעות של נוראה מבחינת העוצמות והמתח הרוחני שעם ישראל נמצא בתוכו בימים הללו של, אפשר, אני מניח שבהיסטוריה יקראו לימים הספציפיים שאנחנו נמצאים עכשיו ימי ההמתנה של מלחמת שמחת תורה, או איך שזה יכונה בהיסטוריה. היום המר והנמר, שמחת תורה, הטבח שהיה כבר מאחורינו, המלחמה הגדולה שעוד לא ברור איך תתנהל עוד לפנינו, ואנחנו בימים הללו מנסים ללמוד תורה ולהתחזק. וחשבתי לגעת בדברים דרך פרשת השבוע של הימים הללו, פרשת נוח, קראנו אותה בשבת. פרשת נוח עוסקת במבול. חושב שזה אולי ההגדרה המדויקת ביותר למציאות שאנחנו נמצאים בה עכשיו, מבול. מילה מבול זה מלשון המילה בלבול. זה הרבה טיפות מים שמגיעות יחד בבלבול, בניגוד לגשם, שאתה נדבר על זה, ששם כל טיפה היא בפני עצמה, ואז היא מחיה את הקרקע. מבול זה איזשהו שטף שדורס ושוצף וקוצף כל דבר בדרכו. וזה, אני חושב, פחות או יותר המציאות שאנחנו נמצאים בה עכשיו, גם מבחינה כללית וגם מבחינה נפשית. וקראתי לשיעור הזה איך לצלוח את המבול. זה מה שפרשת נוח באה ללמד אותם, איך גם בתקופה של מבול אפשר לבנות תיבה שאיתה אנחנו צולחים את המבול ומגיעים לארץ חדשה, כי זה מה שלשם אנחנו הולכים. אנחנו נמצאים בימים שעם ישראל והעולם כולו שלפני התקופה הזו, ועם ישראל והעולם כולו שלאחר התקופה הזו, זה לא יהיה לא אותו עם ישראל ולא אותו עולם. נכנסים באמת למשהו שהוא ארץ חדשה, ועכשיו בתקופת ביניים הזו, אם אפשר לקרוא לה ככה, אנחנו לומדים את הפרשה, נוח. פרשת נוח היא מגיעה אחרי פרשת בראשית. פרשת בראשית זה הפרשה שעוסקת בעקרונות היסוד של המציאות. שבעת ימי הבריאה, ראשית, בראשית ברא אלוקים, תדעו שיש אלוקים, יש כיוון, וירא אלוהים את האור כי טוב, הטוב הוא זה שמנצח, האור הוא זה שבסופו של דבר מוביל. ואחרי זה ראינו את המציאות האידיאלית של אדם וחווה בגן עדן, זאת אומרת, זה נקודת שאיפה שקיימת בעולם של שלמות, שהיינו שם וגורשנו משם. זאת אומרת, זה שהיינו שם וגורשנו משם, זה אומר שגם אפשר לחזור. וכל החיים שלנו למעשה השיבה לגן עדן. הרצון הזה לחזור למציאות המושלמת הזו. ולאחר הגירוש מגן עדן, גם ראינו את המאבקים הראשונים באנושות, בין קין ובין אבל. קין, מה שמבטא את הקניין, את הצד הרכושני, האגואיסטי, לעומת הבל, שזה רועה צאן, משהו... הבל, משהו כזה יותר ניסה ברוח, קין רוצח את הבל, אבל קין עושה תשובה, זה חלק מהרעיון, אם תטיב שאת ואם לאו לפתח חטאת רובץ. יש לנו פה גם תהליכים של חטא וגם תהליכים של תשובה, כך פחות או יותר מסתיימת פרשת בראשית, עם התיאור גם של כל הנפילים אשר היו בארץ, עוצמות חיים אדירות שאיתם האנושות פותחת את המסע שלה. פרשת נוח היא מביאה שלב אחר. כמה שנים לאחר מה שתיארנו, לא יודע כמה שנים, התורה היא לא ספר היסטוריה ולא ספר פיזיקה, ככה שהאם מדובר כאן בשנים, אלפי שנים, מיליוני שנים, זה פחות משמעותי לנו. פרשת נוח באה להגיד, אחרי שיש לנו את הראשית, אחרי שיש לנו את העולם, על כל המורכבות שלו, מגיע מבול. יש שלב מסוים שהוא, אתם מבינים, המבול של נוח היה ואיננו עוד, אבל אנחנו קוראים כל שנה את פרשת נוח כדי להגיד שכל שנה אנחנו יש לנו מבול. אגב, קוראים זה בחודש חשוון. חודש חשוון בתנך נקרא חודש בול. למה? מלשון המילה מבול, שדורשים חז"ל שהמבול של נוח, שלפי חלק מהדעות היה בחודש חשוון, כל שנה, גם אחרי המבול של נוח, כל שנה בחודש חשוון היו השמיים מתקדרים עננים, והיה נדמה שבא המבול לעולם. כל שנה שוב היה נראה שהנה שוב זה קורה, עד אותו חודש בול, חודש חשוון, שבו התחיל שלמה המלך לבנות את בית המקדש, שאז השמיים נרגעו. זה להיכנס עכשיו יותר מדי למדרש. הרעיון הוא שהמבוליות זה משהו שאנחנו ממשיכים להתמודד איתו. זה לא רק היה, תכף נראה, שאומרים, לא אביא עוד מבול על הארץ, מה זה אומר, אבל מבחינת המצב הזה שהעולם שהכרנו יכול להיעלם ולהישתף על ידי איזה זרם עוצמתי, זה משהו שמתרחש כל הזמן בעומק העניין, רק שבדרך כלל זה מופיע במינון נמוך. כל הזמן אנחנו המחדש בטובו בכל יום טוב עם מעשה בראשית, כל הזמן יש התחדשויות בעולם. אבל יש רגעים כמו התקופה שלנו, שאנחנו רואים איך המבוליות היא באמת ניכרת לעין. למה קורה המבול? ותשחט הארץ לפני האלוהים, ותמלא הארץ חמס. טוב, אז אני לא נעשה פה את כל המשחקים מילים, שאני בטוח שהיו כל דרשני ישראל בשבת האחרונה, חמאס, שזה החמאס, ואונקלוס מתרגם, חמאס זה חטופי, כן, שחוטף, גוזל, אז חטופים. תרשו לי לא להיכנס לשם. המשמעות של נשחטות, כן, שתשחט ארץ נתים על ארץ חמאס, הפשט הוא שגזלו, כן, אומרים חזל, לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל, זה חמאס. העמדה הנפשית הזו של גזל היא מגיעה ממושחתות. זו עמדה נפשית, תבינים, של אין גבולות. כל אחד לוקח את מה שבא לו. כן, עד כדי כך חז"ל אומרים שגם בעלי החיים נגזר עליהם המבול, כי נזקקו לא לבני מינן. זאת אומרת, היה איזה סוג של הפקרות ללא שום גבולות בשום כיוון. יש פסקה מאוד ידועה בכתבי הרב קוק, שבימים הללו היא חוזרת לכותרות בספר אורות. חילה, אני לא הבאתי ספר, אני לא יכול לצטט במדויק, אבל בגדול. לא, 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 זו הזמן שנמצא, אני פה נזרום. ואומר הרב קוק, מקובלים אנו שמרידה רוחנית תתרחש בארץ ישראל בתקופת הגאולה. מרידה רוחנית, כוונה היא שאנשים ימרדו בעולם החילוני וירצו רוחניות. זה הכוונה מרידה רוחנית לפי ההקשר של הפסקה. לא מרידה ברוחניות, אלא הפוך. מרידה שרוצה רוחניות. למה? אומר, מתי תבוא המרידה הזו? השלווה הגשמית, שוב, ציטוט פחות או יותר, אומר הפוך, השלווה הגשמית שתבוא לחלק, שתבוא לעם ישראל, תגרום לחלק מהאומה לדמיין שהגיעו למטרתם כולה. מדינה פורחת, אתם יודעים? מדינה עשירה, מדינה, יש באופן טבעי נטייה להגיד, אוקיי, זהו, הגענו למה שצריך. בשמה הקמנו את מדינת ישראל? שנהיה מעצמת הייטק, פורחת, ונחיה בשלום. זה הרי החלום שעליו מדברים כל הזמן, זו המטרה. ואז אומר הרב קוק, מה יקרה? שזה תהיה התודעה השולטת. השאיפה לאידיאלים נישאים תחדל. אנשים יפסיקו לחפש דברים רוחניים ויחשבו שהם מצאו את כל החיים שלהם פה עד אשר יבוא שר ויהפוך מהפכה. עד שמגיעה טלטלה גדולה שמזכירה לכולנו מה אנחנו באמת עושים פה. שוב, אנחנו לא מתיימרים לדעת חשבונות של הקדוש ברוך הוא. המבול הזה שאנחנו עכשיו מתמודדים איתו, מה הוא יצמיח בעם ישראל, זה אנחנו נחכה, עוד דורות ילמדו על הימים הללו. אבל דבר אחד ברור, בלי עכשיו חשבונות רוחניים, מציאות גשמית. האשליה הזו שאפשר לחיות בלי אידיאלים בעם ישראל, ושאנחנו יכולים פה, כן, להקים מדינה בלי להתחשב באיומים שנמצאים סביבנו, מתוך איזו מחשבה ש... קיצור, לא צריך להיאבק יותר על אידיאלים, לא צריך יותר להעמיד ערכים לאומיים, זה מבול שאני לא חושב שיש היום אדם שפוי אחד במדינת ישראל שלא נפל לו הסימון בנושא הזה. אל תתבלבלו, זה לא פוליטיקה. פוליטיקה, הדברים עוד ילכו והתבלבלו להם. מבחינת תודעה, ההבנה הזו שאתה לא חי פה בשוויץ, ושיש לך פה מפלצות מעבר לגבול, שהמטרה שלהם להרוג כל יהודי באשר הוא, זה עכשיו נראה לי מאז ימי הציונות, מאז ימי שיבת ציון, לא היה יותר ברור לעם ישראל מאשר בימים הללו. זה המבול. יש למבול תפקיד. המבול שוטף מציאות שהיא נשחטה. הלוואי, ולא היינו צריכים כזה מבול בשביל להכיר בדבר הזה. היו כאלה שצעקו על זה שנים, מכל בחינה שהיא. גוש קטיף, כל הדברים שהיו. אבל עכשיו זה המצב. אנחנו נמצאים במבול. והעמדה הנפשית עכשיו של כל אחד וכל אחת מאיתנו, איך אנחנו צולחים את המבול? דבר ראשון, ויאמר אלוהים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי, כי מלא הארץ חמס מפניהם ונינים משחיתם את הארץ. דבר ראשון, תדעו, יש דבר כזה מבול. אני אומר זה כי אני חושב שזה אולי אחד מהדברים שכולנו עוברים פה בימים הללו, תהליכים נפשיים. קודם כל להכיר בזה שאנחנו נמצאים פה עכשיו במשהו שלא הכרנו קודם. וזה התקווה הגדולה. לא, אוקיי, הכרנו וזהו, ועכשיו אין, אנחנו מיואשים ובעלם. אומר הקדוש הוא לנוח, הולך להיות מבול. ועשה לך תיבת עצי גופר. יש דרך לצלוח את המבול הזה. יש דרך לקום גם ממבול. יש דרך לקום גם מתבוסה. כולנו פה באמת נמצאים בתחושה איומה ונוראה אחרי מה שקרה בשמחת תורה. איך יכול להיות דבר כזה במדינת ישראל? איך צהל? מה? וכו'. איום ונורא, זה נכון. אבל צריך, שוב, אנשים עם פרספקטיבה, עם מבט אמוני, צריך לדעת. יש דבר כזה נפילה. זה שנופלים, זה שמובסים, זה לא אומר שהקרב הסתיים, זה המלחמה הסתיימה. יש דבר כזה להפסיד בקרב ולנצח במלחמה. בכל ההיסטוריה, אגב, לא רק של עם ישראל, במלחמת העולם השנייה למשל. בפרוץ מלחמת העולם השנייה, הצבא הבריטי כמעט הושמד. הגרמנים, שהיו צבא בהרבה יותר מיומן, וגם הם הפתיעו, לא במשמעות כמו אצלנו הפתעה, אבל הם היו... הפתיעו בהכנות שלהם למלחמה, לעומת העולם המערבי שהיה שענן וכו'. וכבשו חלקים גדולים באירופה, ובעיקר את צרפת, שהייתה גם, תחשבו, לכבוש את צרפת, זה היה כמו היום מישהו כובש את ארצות הברית, כאילו אתה כובש מהצבא. אז הבריטים שלחו את הצבא שלהם, כל הצבא הבריטי, צבא היבשה, 400 אלף חיילים, הלכו לעזור לצרפת והפסידו. וחלק מההפסד היה שהם נסוגו, כל המשלוח הבריטי, חיל המשלוח הבריטי, נסוגו לרצועת חוף בצרפת, נקראת דנקרק. זה כזה רצועת חוף ליד תעלת למנש, אפשר אחרי זה אנגליה. ואם הנאצים היו מפציצים את החוף הזה, היו מחסלים את הצבא הבריטי, וזהו, המלחמה הייתה מסתיימת בניצחון הגרמנים. האופל היה שולט בעולם. קרה נס שלא ברור, הגרמנים משום מה התמהמהו, ובמשך יומיים, הבריטים שלחו את כל הספינות שלהם, גם ספינות של אזרחים וזה, הגיעו ופינו תוך יומיים 400 אלף חיילים חזרה לחוף מפתחים באנגליה, והצילו את הצבא. אבל, שוב, אירופה נכבשה, והצבא הבריטי נשאר בלי ציוד, את כל הטנקים, כל הזה, הכל נשאר שם, אבל הצילו את 400 אלף חיילים. ואז, ראש ממשלת בריטניה, וינסטון צ'רצ'יל, זה דמות שכדאי להיזכר בו בימים מהסוג הזה. הוא נתן נאום, עכשיו הנאום אחד הגדולים בהיסטוריה. קוראים לנאום הזה, נלחם בחופים, ככה זה נקרא. אז הוא התחיל את הנאום ככה. הוא אומר, דבר ראשון, כולם, כן, סמכו שפינו את הצבא הבריטי. ודבר ראשון, אומר, תדעו, לא מנצחים על ידי פינויים. מכיר במציאות. היה פה מחדל, הפסדנו, הפתעה, אבל הוא המשיך. שיהיה לכם ברור, גם אם צרפת נפלה, וגם אם עוד ארצות אירופה יפלו לידי המשטר הנאצי והגיסטאפו, אנחנו לעולם לא ניכנע. ככה הוא אומר. אנחנו נמשיך להילחם. אנחנו נילחם בחופים, נילחם באדמות הנחיתה, נילחם בצרפת, נילחם בערים, נילחם בגבעות. אנחנו נילחם ביבשה, נילחם באוויר, לכוח הולך וגדל וביטחון גדול באוויר. מתחיל אז חיל האוויר הבריטי, התחיל אז להתפתח. נילחם ביבשה, אנחנו לעולם לא ניכנע. לא ניכנע לשיעבוד ולהשפלה. לא ניכנע למשטר האפל של הנאצים. והנאום הזה זה מה שהחזיק שם את העם הבריטי. ו... יש דבר כזה. שצומחים מתוך משבר. זה עמדה של לעמוד מול מבול. אנחנו לא רגילים לזה במדינת ישראל. אנחנו התפנקנו במשך עשרות שנים במכות לא גדולות מדי. ופה קיבלנו מכה גדולה. אבל גם פה, שוב, בתוך המבול הזה יש ניסים. כמו שאז הניסים שהגרמנאצים לא הפציצו את הצבא הבריטי, יש פה איזה נס שעוד פעם הכל דברים שעוד ילמדו, אנחנו פה עכשיו זורקים פה רק את מה שנקרא, מה שעכשיו אנחנו קצת יודעים. זה שהחיזבאללה לא נכנסו באותו יום יחד עם החמאס מהצפון, שזה כנראה הייתה מול את התוכנית המקורית של שם של איראן או של מי שתכנן שם את הדברים האלה. זה סוג של נס, שכנראה, תבין, זה מה ש... כאילו עכשיו, ברוך השם, צהל מוכן וזה. תחשוב מה היה קורה עם מה שהיה קורה בדרום, מה היה קורה בצפון ועוד יותר גרוע. ועכשיו צהל מוכן, הוא ישיב מלחמה שערה. יש דבר כזה. גם אם קמתי, גם אם נפלתי, קמתי. השם אור לי. זה עמדה שכל אחד ואחד צריך לאמץ בימים הללו. יש מבול, נכון? הכל שטוף בלבול. ועכשיו מה עושים? עשה לך תיבה תצא גופר. קינים תעשה את התיבה וחפרת אותה מבית ומחוץ וכופר. כנס לתיבה. מה כמובן כנס לתיבה במשמעות הנפשית שלנו? זה הדבר שאני צריך לבנות לעצמו עולם פנימי לעמוד מול המבול. זה לא נכנס כמובן ברמה הלאומית וזה לא... עולם פנימי, חוסן. העמדה הזו שזהו, הכל פה מתבלבל והכל נשטף ואין סיכוי. שום עמוק, כנס לתוך תיבה, שים לב, חפרת אותם בית ומחוץ בכופר, כאילו תמרח את התיבה מבחוץ ומבפנים בזפת, כופר, בחומר אטום. תאטום את עצמך לתחושות ייאוש, לגלי ייאוש שרוצים להיכנס אליך פנימה לתוך התיבה. והפוך, וגם גלי ייאוש שנמצאים אצלך בתוך הנפש פנימה, תאטום אותם מלצאת החוצה. תבנה תיבה. ומה אומרים בתיבה? בא ואומר. ולפני שהוא נכנס אל התיבה, אומר לו הקדוש ברוך הוא לנח, והקימותי את בריתי איתך. ובתה אל התיבה, אתה ובניך ואשתך ונשב בניך איתך. לפני שנבין איך התיבה הייתה מורכבת, קודם כל, יש ברית. כבר עוד לפני שנכנסים לתיבה, יש ברית שאנחנו נעבור את המבול הזה. זה העמדה של האמונה. עומדים לפנינו ימים קשים. אבל, הקימותי את בריתי איתך. יש ברית. בין הקדוש ברוך הוא לבני האדם, בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, שהטוב ינצח, ולא הרוע. ובשביל זה עכשיו צריך לבנות תיבה. איך בונים את התיבה? דבר ראשון, זה אשר תעשה אותה. 300 אמה אורך התיבה, 50 אמה רוחבה, 30 אמה קומתה. אני לא נכנס עכשיו בדיוק מה כל דבר בא לסמן פה, 300 אמה, 50 אמה, אבל שימו לב, לכאורה, אם רוצים להגיד ששמע, הקדוש ברוך הוא עשה פה נס והציל את נוח, היה אומר, יאללה, ואומר השם לנוח, קץ כל בשר בא לפניי, ואותך העניינים מציל וכו'. איך אני מציל? לא יודע, מעלה אותך לשמיים ל-40 יום, 40 לילה, לא יודע, עוטף אותך בענן ברקים. רואים שיש כאן תיאור של משהו שיורד לממשות הריאלית. לבנות תיבה. כן, קרשים, עצים, משהו שצף על המים. כמו שאמרתי, זה לא, התורה היא לא בא לתאר לנו עכשיו איך צולחים מבול ברמה האישית. איך, אני לא יודע איך התיבה הזו החזיקה את הפילים ואיך היא לא שקרה עם ה... זה. אבל הרעיון הוא שאנחנו צריכים להבין, שאנחנו עכשיו הולכים לצלוח את המבול הזה, אנחנו לא עכשיו בעמדה של, טוב, אין לנו על מי להישען, אלא אבינו שבשמיים, במשמעות הלא טובה של הביטוי הזה. כאילו, אין מה לעשות. לא, אנחנו בונים טבע. צהל חזק. זה לא פה... אנחנו לא עכשיו, כן, עם הדוגמה שהבאתי קודם, אנחנו צריכים אותו חוסן נפשי, כמו שהיה לבריטים במלחמת השנייה, אבל שיהיה ברור, הבריטים מתעסקו עם הצבא הגרמני של תחילת מלחמת העולם השנייה. אנחנו מתעסקים עם כל הכבוד ב... ביחסי כוחות אחרים. בסדר. יש צהל חזק. זה צהל חזק. מדינת ישראל היא מדינה חזקה. אני מדגיש את זה כי הרבה אנשים נכנסים לעמדה כזו של המבול וזה, וכל המדינה הזו, ו... מה צריך מדינה אם קורה דבר כזה? שיהיה ברור, מה שקרה בשמחת תורה זה רק תזכורת קטנה. מה קורה בעולם שאין מדינה יהודית לעם ישראל? בשואה, יום כמו שמחת תורה, זה היה יום בכלל שלא לא הסתכלו עליו. בשואה עשרות אלפי יהודים נהרגו כולים. וגם לפני השואה, זה נכון שבאמת מציאות שכל כך הרבה נהרגים וכזו אכזריות, זה שילוב שגם בימי הגלות קשה למצוא כזה דבר, מהרבה סיבות. ואילו מהסיבה שלא היה כל כך הרבה יהודים כמו היום, אז גם היה פחות אפשרות והפחות טכנולוגיה לעשות את זה, וגם היה פחות אפשרות לתעד את זה, כמו שהחיות המפלצות האלה עשו את זה. אבל הרעיון זה שאפשר לעשות ליהודים מה שרוצים, ואין כוח מגן, מה שפה קרה באמת מאיזה ליקוי מאורות שעוד יחקר איך קרה מחדל כזה, אבל זה היוצא מן הכלל שלא מעיד על הכלל. כי בדרך כלל מדינת ישראל בדיוק קמה בשביל לעצור את הדברים האלה. זה לא, אתם מבינים רק איזה... לא, אבל זה קרה. לא להיכנס לראש הזה של המבול. אם זה קרה, אז הכל. זה קרה. אבל הם הקרו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד. זה קרה פעם אחת ב-80 שנה, ובעזרת השם לא תקום פעמיים צרה ולעולם לא יקרה עוד דבר כזה. אבל 80 שנה עם ישראל במדינת ישראל וצהל מגינים. הקדוש ברוך הוא מגן עלינו דרך המציאות הזו. זה צריך להיות העמדה עכשיו. בונים טבע עם כל המשמעויות של הטבע, עם הטכנולוגיה ועם הצבא ועם הגיבוי הבינלאומי ועם הכל. מדינת ישראל היא מדינה שהוקמה והפכה להיות סוג של מעצמה, סוג של אימפריה, מבחינה כלכלית ומבחינה צבאית, שכל העולם נושא את העיניים אליה. כל זה לא הסתיים במחדל אחד. שוב, זה הדרך לצלוח מבול, לקחת את הדברים ולהכניס אותם במיקום הנכון, ולא עכשיו להתחיל פה להתבלבל ולייאש ולהתייאש. ובתוך התיבה הזו מה עושים? צוהר תעשה לטבע. צוהר זה חלון. אנחנו עכשיו בונים חוסן פנימי שמביט החוצה. כן? לא איזה חוסן פנימי כזה שנכנס פנימה, יאללה, אחרינו המבול. אנחנו הולכים פה לנצח, אנחנו הולכים פה לצלוח. ואלמה תחלנה ממנה, פתח התיבה בצדה תשים, תחתיים, שניים ושלישים תעשיה. כן? מה הכוונה? בנו את התיבה, לפי משהו, לפי הפסוק, המדרש מסביר, בשלושה מדורים, מדור תחתי, מדור אמצעי, מדור שלישי. המדור התחתי היה שם זבל, היה שם המדור האמצעי, היו שם בעלי החיים, והמדור העליון היו בני האדם. אם שוב נמשיג את זה לעולם שלנו, שאדם עובר את הימים הללו בתוך הטבע שלו, הוא עושה סדר בנפש שלו. מה למטה, מה באמצע, מה למעלה. זה חלק, תבין, מהתיקון של המבול. המבול זה בלבול. הכל יחד, הכל, איבדתי אשתונות, לא ברור לי מה זה. סדר. זה כל מיני דברים. לא נכנס רק, כמובן, לסדר הצבאי, הלאומי, כל הבית, אנחנו רואים פה מה ש... הבלבול הזה, המבול הזה, שהיה באותו ליקוי מאורות של כמה שעות, מדינת ישראל התאוששה ממנו במהירות שיא. כן, הסדר, השליטה, המערכות, כולם עובדות עכשיו, כולם מתוחים כמו קפיץ וכו'. זה במישורים הלאומיים, אבל גם במישור האישי. יש דברים מסוימים שעכשיו נמצאים בסדר עדיפות נמוך יותר. שמים אותם בתחתית הטבע. לא יודע, עכשיו יש לבן אדם איזשהו משהו פרטי שמאוד היה, היה חשוב לו, הוא תכנן, לא יודע, שעכשיו לתת לסקי בשוויץ, באלפים, בחורף. טוב, זה עכשיו נמצא במקום אחר בנפש. דברים אחרים, וגם דברים יותר מורכבים. בן אדם עכשיו צריך להיות בתוך ממד, בתוך מציאות של לחץ, עם אנשים שהוא פחות מכיר, פחות אוהב, פחות... זה מה שבימי שגרה הוא היה מגיב בצורה אחרת. עכשיו גם, לשים את זה במדורים שונים, בנפש. שליטה, סדר, אמונה, זה הכל עסקת חבילה של אותו עניין. ככה צולחים הבול. ואז, אחרי שהתיבה מוכנה, ברוך אתה אדוני למלך העולם שהכל היה מדורו. מה קורה? והקימותי את בריתי איתך ובאת אל התיבה, אתה ובניך ואשתך ונשב בניך איתך, ומכל החי, מכל בשר, שניים מכל תביא לתיבה להחיות איתך, זכר ונקבה יהיו. מה עושים בתיבה? יוצרים חיים. זה הרעיון. כל הרעיון הזה שמביאים שניים מכל, אנחנו הולכים להמשיך את החיים. מתוך התיבה. בזמן המבול עצמו, ובחזל, שנוח פרש מאשתו, כי מכאן לומדים שבזמן שהעולם נמצא בצרה, אז אנחנו מדברים פה עכשיו על העיקרון. המבול זה מוות. המבול זה הרשע. זה הרצון הזה למחוק את הכל. שוב, יש לו מטרה, כמו שהסברנו, כדי לבנות עולם חדש, ותשחט ארץ לפני אלוהים, לטלטל פה כדי לבנות עולם יותר רוחני, יותר פנימי, אבל המבול עצמו זה רשע טהור. הרבה שנים העולם לא עמד מול הרשע שאנחנו ראינו בימים הללו. מול הרשע הזה, מול המוות הזה, אתם יודעים, אנחנו יוצרים חיים. זה הרעיון של הטבע. זה עם ישראל. מה זה? למדו. כן, רק שאז לא בדיוק היה תורה, זה עוד לפני מתן תורה, זה... מה בדיוק הם עשו שם בפועל, אנחנו לא יודעים. כאילו, יש מדרשים, אבל הרעיון של הפסוקים בא להגיד שטבעה זה טבעת החיים מול המוות שנמצא מסביב. תראו מה קורה בעם ישראל. כמה חתונות היו רק בימים הללו. כיוון, חיילים שהם לפני היציאה לקרב, מתחתנים בבסיס, בזה, משפחות. זה עולם, זה רק את הפער בין עם ישראל לבין האויבים שלו. זה פשוט לא, אולי מימי הנאצים לא היה דבר כזה. כזה פער בין שני צדדים. אנחנו רגילים למלחמות, אתה יודע, שיש כאילו, בצד השני גם, אם ידענו, נלחמים עכשיו מול איזה צבא סדיר של, אתה יודע, חיילים, מול חיילים, אתה איכשהו, פה הרוע, זה משהו שלא נתפס, מה שעומד שם. אנשים שפשוט, הם לא בני אדם, זה סוג של, לא יודע איך לחנות את זה, שבאים להוסיף רע בעולם, רוע לשם רע, דברים שנעשו שם, זה בעלי חיים לא עושים את זה אחד לשני. בעל חיים הוא רעב, אז הוא טורף כדי לאכול. פה התעללות לשם התעללות, ברמות שלו, ומול זה ניצב עם שכולו, עכשיו מגויס להוסיף חיים. כולו, עכשיו, לא רק החתונות, הגילוי הגבורה שהיו בימים הללו, זה דברים שילמדו מאות שנים קדימה. אנחנו פשוט מוצפים כבר, אני מודה שאני כבר באיזשהו מקום לא מצליח לעכל את הסיפורים שאני שומע. כי אתה יודע, אנחנו רגילים לסיפור גבורה. אתה יודע, חייל, הוריד מחבל, הציל, זה, אתה על זה עושה שנים דיבורים, מהלכים, סרטים. פה אלפי סיפורי גבורה, גם של אזרחים, גם של חיילים שהגנו בגופם, חיילים שחיסלו לבדם עשרות מחבלים, שברור, ההפתעה של צהל, זה היה יום ונועד. ברגע שהחיילים הגיעו למגע, אין שאלה מי גילה יותר גבורה ומי גילה יותר מקצוענות. חיסלו שם מאות ואלפי מחבלים יצא לי לדבר עם חיילים, תלמידים. וגם אז תושבים. כל תושב ותושב שם בעוטף, אלה שידעו להגן על המשפחה שלהם ולהסתתר ולהציל חיים תחת אש. קפצו על רימונים, פשוט כיתות כוננות, דברים שאמרתכם, אין לנו אילופינו מלא שירה קיים, אין אנחנו יכולים להודות, לספר, לשפר את כל הניסים והנפלאות והגבורות והתשועות שהיו בתוך החושך הגדול הזה. אמרתי בשבת, אני שב סדרות, אני מפגש עם תושבים, סדרות, גם סיפורים, אנשים באמת בתוך הרגע, אנחנו אומרים את זה בהפטרה, אמר כאן זה בהפטרה של, של פרשת נוח, ברגע קטון עזבתיך, ורחמים גדולים הקבצך. רגע קטון, כמה זה היה הסיפור שם? 12 שעות שם, כל ה... 6 שעות קריטיות, אחרי זה עוד 6 שעות, 12 שעות, תראו מה קורה בעולם. רגע קטון עזבתיך, רחמים גדולים הקבצך. זה תיבת נוח. תיבת נוח באים להחיות את העולם, ולכן גם מה עושים בתיבה? כמה דברים. דבר ראשון, הוא בא ואומר, קח לך מהעוף למינו, מן הבהמה למינה, מכל רמס עדה למינהו, שניים מכל, אתה לוקח מכל בעלי החיים, תבין, אנחנו עכשיו בתיבה, לא בררנים, שרוצים להחיות את העולם, אין כבר את החלוקה, אנחנו, כולנו יחד, גם אמרנו גוונים שונים וכוחות שונים ואנשים שונים שבדרך כלל לא היינו איתם, עכשיו כולנו יחד בטבע. ומה קורה? מה עושה נוח בטבע? ויאמר, ואתה קח לך מכל מאכל אשר יאכל, ואספת אליך, והיה לך ולהם לאוכלה. מה היה התפקיד של נוח ובני ביתו בזמן הטבע? הם היו 40 יום ו-40 לילה, נכון? זה הגשם. 40 יום ו-40 לילה זה מספר שבא לבטא עידן חדש, כמו 40 יום שעולה משה רבנו להר סיני. יש פה איזה עולם חדש, נוצר במעבר בין העולם הישן לעולם החדש, בתוך התיבה נבנה העולם החדש. ומה קורה בעולם החדש? מה עושה נוח כל 40 יום לילה? הוא נותן מאכל לבעלי החיים, במילים אחרות גומל חסד. זה מה שעושה נוח. זה התפקיד של הבן אדם, לגמול חסד. שוב, תראו את זה מה קורה עכשיו. זה פשוט ככה. החסד בכל המובנים שלו, חסד זה לא רק לתת צדקה. חסד שהאדם יוצא מעצמו ומקריב עצמו למען כולם. זה עכשיו, כל עם ישראל נמצא שם. מדרש מתאר, יש איזה מדרש משונה, שמתאר שנוח חלק מזה שהוא, שמביא את האוכל לטבע, אז גם הוא איחר פעם אחת להביא את האוכל לאריה, כך אומר המדרש. ואז האריה נתן לו איזה מכה ונוח נשאר צולע. משמעות שעומדת מאחורי המדרש, לחסד יש מחיר. לחסד יש מחיר. וזה שוב, אנשים שתרמו את חייהם כחסד לאחרים. שזה מחיר. ועם כל זה עושים את החסד הזה. ככה התיבה צולחת. סדר. חיים, חסד. זה המרכיבים הנפשיים של התקופה שלנו עכשיו, של הימים הללו. ובסוף, אחרי 40 יום ו-40 לילה, ישוחו המים, מפסיקים הגשמים, ואגב, יש איזו הערה יפה, ששימו לב ש... אומר לפניו השם, ויאמר השם לנוח, בועתה וכל ביתך לתיבה, כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה, מכל הבהמה הטהורה תיקח לך שבעה שבעה, ומן הבהמה אשר לא טהורה, כן, חז"ל דורשים שמכאן אדם צריך לדבר בשפה נקייה, לא כתוב בהמה טמאה, אלא בהמה אשר לא טהורה. שואלים מפרשים, כאילו, זה הזמן להתעסק עם זה, כאילו, בזמן שהעולם נמצא במבול, אתה עכשיו מתעסק לי אם אתה אומר את המילים טמאה או טהורה. זה אומרים שם הרב נריה מנהל איתו את זכר צדיק לברכה. אומר בדיוק עכשיו. כמו שהחייל יוצא למלחמה והיה מחנך טהור, נכון? בזמן המלחמה אדם צריך עוד יותר להיזהר. בניגוד לתפיסה של החמאס, של המושחתות, שאדם יוצא למלחמה הוא פרא, ועכשיו כמה שהוא יותר אלים, יותר טמא, יותר, אז הוא יותר לוחם טוב. עם ישראל, ככל שהחייל הוא יותר עדין, יותר מקפיד על התארה שלו, על הצניעות שלו, הוא חייל יותר טוב. אז גם פה, בזמן התיבה, עוד יותר צריך להקפיד. לא להגיד מילים כשלא צריך, לא לעבוד על המידות, על התפילות, זה הזמן. כן, ברור, זה השם. אתכם, זה חיות שלא... שלא יודע, עם ישראל לא, כאילו, לא... זה נראה חלק מהלימוד זכות של באמת על המחדל הזה, שפשוט הראש היהודי לא מסוגל לחשוב שיכול להיות כזה רשע. אז לא, בסוף אנחנו מבינים, אנחנו יודעים להגיב, אבל יש את הרגע שכאילו, איך יכול להיות דבר כזה? אז סופו של דבר, אחרי כל ה-40 יום המופלאים הללו, המים מפסיקים, ואז עוד המים הולכים, 150 יום הולכים ונחסרים, ואז נוח שולח את העורב, ניסיון ראשון לצאת, גישוש ראשוני, שלא מצליח, עורב, זה משהו כזה לא שלם, משום ערב, כזה אפל קצת, אחרי זה אבל היונה עם מלא של זית, הנה. ואז שיוצאים מהטבעה, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? צא מן הטבעה, אתה אשתך ובניך ונשב בניך איתך, מכל חיה אשר איתך, מכל בשר בעוף ובבהמה, וכל הרמס הרומס על הארץ סוטה אותך. ושרצו בארץ ופרו ורבו על הארץ. זה הציווי. מה עושים עכשיו שצולחים את המבול? פרים ורבים. משקמים את הכל. ויצא נוח בניו ואשתו, כל החיה, ויבא נוח מזבח להשם, ואחרי זה הוא נוטע כרם, עשייה. תבינים, זה הרעיון של היציאה מהטבע. ישבתי עם אנשים מהעוטף אז, דיברנו על מה נעשה ביום שאחרי. כולם בלי יוצא מן הכרם. חוזרים ומשקמים את הכל. עם ישראל. הולכים, באנו להצמיח פה את העולם. לא תור ברע לשבת יצרה. ומה מבטיח לו הקדוש ברוך הוא? שים לב. וירח השם את ריח הניחוח ויאמר השם מליבו, לא הוסיף עוד לקלל את האדמה בעבור האדם, כי יצר לו אדם רע מנעוריו. עוד כל ימי הארץ, זרע, קציר, קור וחום, קיץ וחורף, יום ולילה לא ישבוטו. ואז הוא נותן לו, ואתם פרו ורבו, שרצו בארץ ורבו בה, והוא נותן להם עכשיו סייגים. אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו, ושופך דם האדם באדם דתו ישפר. זאת אומרת, שים לב, אחרי שיוצאים מזה, יש חוקים. המבול היה חוסר חוקים, המבול היה בלגן שלם. עכשיו, צלחנו את הטבע, יוצאים החוצה, מעכשיו יש ריסון. אין יותר את הארץ המושחתת, אין יותר את החמאס, אין יותר את ה... זה הרעיון היה של המבול הזה. ליצור טלטלה שמעכשיו הדברים ייכנסו לסדר, ייכנסו לאמת, ייכנסו למוסר, ייכנסו... והנני מקים את בריתי איתכם, ואת זרעכם אחריכם, והקימותי את בריתי איתכם, ולא יקרה את כל בשר עוד מימי המבול, ולא יהיה עוד מבול לשחט את הארץ. מה הכוונה יהיה עוד מבול? אמרנו, יש כל מיני סוגי מבולים. גם עכשיו אנחנו בסוג של מבול. אבל לא יהיה עוד מבול, זה מילים אחרות, תדעו. ממבול למבול, ממשבר למשבר, המציאות תהיה מתונה יותר. הפראות הזו שהייתה לפני ימי נוח, היא לא תשוב יותר. עכשיו, שיהיה משבר, זה כבר לא יהיה אותו מבול. יהיה משבר. יש פה התקדמות, זה לא שאנחנו, טוב, ניצלנו מהמבול הזה, ועד המבול הבא. לא, אנחנו, ממבול למבול, מכאב לכאב, אנחנו הולכים, כמו שאמרנו קודם, אנחנו, הכאב, היום שאנחנו נמצאים בו עכשיו, הוא כאב, פחות מאשר הכאב של הסבים והסבתות שלנו לפני 80 שנה. יש פה התקדמות. זה לא שאנחנו מסתובבים מסביב עצמנו. ומה הסמל לזה שלא יהיה עוד מבול? והיה את קשתי נתתי בענן. והיה לאות ברית ביני ובין בני הארץ. קשת. קשת זה גוונים, הרבה גוונים של צבע שכל אחד... יש בתוכו את הגבולות שלו. שהמים והשמש מתחברים ביחד, ושוב יש כזה פוטנציאל של בלבול ומבול. נכון, יש באמת כוחות שונים, גוונים שונים, אבל לכל אחד יש בדיוק את המקום שלו. שוב, העולם לא ייכנס שוב להפקרות הזו, שהייתה לפני המבול. זה הרעיון. בסוף, יש שם איזה עוד פרשייה משונה קצת, שאחרי שהנוח ובניו, שם חם ויפת, גם מחלקים את הארץ, וכל אחד גם מקבל את התפקיד שלו וזה, והיו כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, והיא בנוסה מקדם, וימצאו בקעה בארץ שנער, וישבו שם. כן, כל הסיפור עם דור הפלגה, זה גם הופיע שם, אחרי שיוצאים מהטבע. מה זה ארץ שנער? דורשים חזל, מקום שננערו שם כל מתי מבול. זאת אומרת, אחרי שהאנושות קצת התאוששה מהמבול, הם התאספו כולם באיזה ביקה וראו שם את כל העצמות של מתי המבול. זאת אומרת, איזה סוג של הפקת לקחים. אמרו, אוקיי, היה מבול, הם מתו, אנחנו נהיה שונים. מה אנחנו נעשה? ויאמרו איש אל רעהו, אבא נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה, ותהי להם הלבנה לאבן, והחמר יהיה להם לחמר. תשיבו, בניגוד לדור המבול, ששם הכל היה בלבול, והפקרות, וחמאס, אנחנו נעשה פה סדר חברתי. אנחנו נמציא המצאות, כן, חמר, זה הטכנולוגיה הראשונית, נבנה דברים, אבל מה? מה נעשה עם זה? ויאמרו, אבא נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים, ונעשה לנו שם פנפוץ על פני כל הארץ. כן, כאילו, אנחנו מורדים באלוהים, אנחנו עושים פה מגדל גבוה שנעשה לנו שם. רעיון שגם שיוצאים מהטבעה, אתם מבינים, יש רמות שונות של הפקות לקחים. הם באמת הפיקו לקחים שאי אפשר חמאס, אי אפשר יותר כזה מציאות מושחתת, אבל עדיין אנחנו נשארים פה במימד האנושי, בסדר, רוצים פה איזה סדר חברתי לבנות, גם חזל מתארים שמגדל בבל, זה היה כזה מגדל מאוד אכזרי כזה, שאם היה נופל מישהו תוך כדי בנייה ומת, זה לא היה אכפת להם. אם היה נופלת לבנה, הם היו בוכים. שוב, זה גם איזה סדר עדיפות לא נכון, מה קודם למה. אבל בכל זאת, יש כאן איזה ארגון, יש כאן איזה חברה קצת טיפה מסודרת, אבל מכיוון שוב שאין פה שם שמיים, אין פה עדיין את ה... אז גם הם נפוצו על כל הארץ, נבלה שם שפתם, גם הם, זה גם לא המציאות האידיאל. אבל יש פה התקדמות. נכון, אבל זה בלגן כבר יותר רגוע מהמבול. ברמנו, כל הזמן יש לנו תקופות של כאוס, תקופות של פירוק, אבל התקופות האלה הולכות ומתקדמות. עד שאנחנו מגיעים לאברהם אבינו, שזה כבר עוד איזה תהליך ארוך שמתחיל. הרעיון של הימים הללו, שוב, של המבול הזה שאנחנו נמצאים בתוכו. אני חוזר על הדברים. דבר ראשון, להכיר בזה שיש מבול. להכיר בזה שיש מבול, ואפשר לצלוח אותו. יש ברית. זה צריך לדע. דבר שני, עכשיו התקופה הזו, שוב, אנחנו צריכים לשלוט על המבול הזה, לשלוט על הבלבול הזה. הנפש שלנו, ובכל ה... ובכל המציאות מסביב, ולהוסיף חיים וחסד בתוך הטבע שלנו. ומתוך כך, עכשיו אפשר לצאת להילחם. זה הצליחת המבול שלנו. זה בעזרת השם מה שיהיה. אנחנו כמובן לא יודעים כמה זמן המבול הזה יימשך. אם זה 40 יום ו-40 לילה, פחות או יותר. אבל אנחנו יודעים שיש ברית. את קשתי נתתי בענן. הפרעות הזו היא תעלה מהעולם. הרשע הזה יעלה מהעולם. בסדר. ועם ישראל יצלח גם את המבול הזה. ואנחנו נגיע בפרשה הבאה, פרשת לך לך, לאברהם אבין, שמתחיל ללכת. נקום מהמבול הזה, וזה הדבר החשוב ביותר שכל אחד ואחת מאיתנו צריכים לעשות בימים הללו. לא להיכנס לתחושת מבוליות, אלא לצלוח את המבול הזה. יש אתכם דברים שהם מעבר למציאות הרגילה. בימים רגילים, כל חלל וכל נשמה שהלכה פה, היינו יושבים עליה שבעה כל השנה. עכשיו אנחנו פשוט לא יכולים לעכל את הדברים הללו. ודווקא העמדה הזו, שאדם אולי פעם ראשונה בחיים שלו מתייצב מול מבול מהסוג הזה, זה לא מדויק. היו עוד מבולים, סוגים אחרים. לפני 3 שנים ענו את הקורונה, וגם היה סוג של מבול. סוג אחר. עם פחות פנים של רוע, כי זה לא היה אנושי, זה היה סון טבע. זה ככה נתן קצת איזה נחמה מהסוג הזה. שזה משהו, אבל עדיין, אני אומר, יש תקופות בחיים שאדם מוצף בכל כך הרבה כאב מצד אחד, בכל כך הרבה ניסים וגבורה מצד שני, וכל כך הרבה אמונה מצד שלישי, שהוא עוד יצטרך לעכל את מה שקרה פה. עכשיו אנחנו לא יכולים יותר מדי להתעסק עם זה. ללב יש רק שני חדרים, או כמה הוא יכול לעכל. עכשיו, כל הכוחות, הכל צריך להיות ממוקד לצלוח את המבול. אחרי זה, שישוקו המים, והמים ישוק. אני לא אומר את זה רק מהצד של אמונה. אנחנו לא, כמו שהתיארתי קודם, אנחנו לא הולכים פה למלחמת העולם השנייה. לא. הולכים פה להילחם בארגוני טרור של צה"ל, וברוך השם גם לכל אנשי הטוב בעולם יש את היכולות לנצח אותם. כל העולם נושא את העיניים עכשיו לצה"ל, למדינת ישראל. איך הם מטפלו בקימי הרוע האלה. אומר שהמים ישוקו, אנחנו עוד נעכל את התקופה הזו. וכל נשמה ונשמה, כל טיפה וטיפה שירדה בימים הללו, היא תגיע למקומה. אמרתי את זה בכמה ניחומי אבלים שהייתי בימים הללו, שיש חוק במדינת ישראל, חוק ייחודי שלמיטב ידיעתי קיים רק במדינת ישראל, שבמדינת ישראל כאשר טיפת מים גשם מגיעה לאדמה, היא הופכת להיות רכוש המדינה. אין דבר כזה מאגרי מים פרטיים במדינת ישראל. אם אתם עושים לכם בור בחצר עם מים, תיאורטית אפשר להפקיע. כן, כן, אתה. זה גם מה שקורה פה. עם כל הטיפות הללו, כל הדמעות הללו, כל הנשמות הללו שהלכו עכשיו פה לאיבוד, כל טיפה כזו היא עכשיו, ברגע שהיא נגעה בקרקע, ברגע שהיא נפלה למען עם ישראל וארץ ישראל, היא הפכה להיות שייכת לכולם. שייכת למדינה. כל הנשמות האלה, כלל ישראל. יש מילה כזו, לאגם. שמעתם את המילה הזו? מלשון אגם. אגם מים, יש כזה מילה, משתמשים זה בעולם העסקים. לאגם משאבים. יש כמה כוחות במשרד, אנחנו מאגמים משאבים, אנחנו מצרפים את כולם יחד. זה המילה, אני חושב פה. עם ישראל כולו מתאגם לו. נהיה אגם אחד גדול. גם אחד גדול, שוב, שסופו של דבר, האגם הזה, המים הללו, יביאו לא מבול, אלא טל ומטר לברכה. טיפות, שלכל אחת יש את המטרה שלה, את המקום שלה, והם בעזרת השם יצמיחו את העולם החדש שאנחנו נצלח ונגיע אליו. שיהיה לכולנו שבוע מלא ישועות ונחמות, בעזרת השם.